בוקר טוב, אנחנו באמצע סדרה, אנחנו באמצע סדרה, סדרה תורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל, אנחנו עוסקים כבר כמה שיעורים בדמיון, חלק חשוב של הנפש שאנחנו היום חושבים שאנחנו מכירים אותו. האמת היא שאנחנו לא כל כך מכירים אותו, ודאי שאנחנו לא מכירים אותו כפי שהוא צריך להיות. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, מה באמת התפקיד של הדמיון. התחלנו לדבר על איך הדמיון צריך להיות בצורה מתוקנת, והגענו בשיעור לפני שבועיים, לפני חנוכה, הגענו לדבר על ההשפעה של הדמיון בחברה שלנו היום. שזאת השפעה בעייתית מאוד, קשה מאוד, שאנחנו צריכים להבין אותה בצורה יסודית ורצינית, כי אחרת אנחנו נלך לאיבוד בתוך החברה שמסביבנו. מה פירוש נלך לאיבוד? אנחנו מושפעים מהחברה, בהכרח מושפעים מהחברה, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו הורסים את האישיות שלנו, כי אנחנו מקבלים את הקריטריונים של החברה שמסביבנו. זה בא מכל מיני דברים. נתנו על זה שיעור ראשון לפני חנוכה. אני הדגשתי אז שכיוון שזה היה שיעור לפני חנוכה, ידעתי שאנחנו גם רוצים לדבר על החג, וגם אנחנו יצאנו לחופשה קצרה, שבוע שעבר לא היה שיעור, לכן נתתי סיכום כללי על הנושא, על השפעת הדמיון בחברה המודרנית, על פי דברי הרב קוק, והתחלתי להיכנס לפרטים, כשתכננתי השבוע באמת להמשיך בתיאור הזה של הדמיון מבחינה חברתית. אלא מה? כתוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, עם ישראל יצא למלחמה. טוב, עם ישראל יצא למלחמה, אנחנו כולנו שותפים, אנחנו כולנו נותנים גיבוי ללוחמים, ועם זה, יש פה דבר שנוגע ישירות לסוגיה שאנחנו לומדים, אז במקום ללמוד את הדברים העקרוניים על המבנה החברתי שמושפע מהדמיון, אנחנו נפרט יותר בדבר שגם עסקנו בו שבוע שעבר, וזה נושא הפחד. כן? אז אני קצת משנה את הסדר ממה שתכננתי. בעזרת השם, בשיעורים הבאים אנחנו נחזור לנושא היסודי של כיצד הדמיון משפיע בתוך המציאות החברתית. וכפי שאמרתי והדגשתי, זה נושא מאוד יסודי שצריך ללמוד אותו. אבל היום אנחנו רוצים להיות כולנו שותפים עם חלק גדול מאוד של עם ישראל שיושב תחת האיום של ההפגזות מכל מיני סוגים שונים. ובוודאי שאנחנו גם שותפים לחיילים שלנו שנלחמים בכל מיני צורות. ולכן אנחנו צריכים להבין את היחס הנכון למלחמה, שזה נוגע גם לתורת הנפש האישית הבסיסית, אף על פי שזה פרט, ואנחנו באופן כללי עוסקים עדיין ביסודות, ביסודות הבניין, חלקי הנפש היסודיים, אבל כמובן יש לרב קוק זצ"ל הרבה מאוד להגיד על הפרטים של המידות השונות, ולכן אנחנו מקדימים ומדברים על הפרט הזה של נושא הפחד. מה היחס לפחד? ומתוך זה, מה היחס למלחמה? מה צריך להיות היחס בזמן מלחמה? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני פותח כאן, יש לכם ביד שני דפים, דף אחד יש לו מקור שמתחיל באות ד', אני פותח במקור הזה. כותב כאן הרב קוק זצ"ל, הפחדים הם פתיות גמורה, פתיות פתי, פתי יאמין לכל דבר. אדם שהוא לא חכם, לא חושב על מה שהוא עושה, אמרנו שהנפש צריכה להיות מודרכת על פי השכל. דמיון הוא לא דבר שלילי כשהוא מודרך על פי השכל. דמיון הוא דבר שלילי כשהוא משתלט על כל האישיות והוא מדריך במקום השכל. אנחנו רוצים דמיון בצורה מתוקנת, בצורה אמיתית. הפחדים אבל, זה שבן אדם מפחד, זו קורא לזה הרב קוק פתיות, הוא פתי. שום דבר אחר, אין בזה כלום. מה אין בזה כלום? מסביר הרב קוק, אין לאדם לפחוד כלל כי אם להיזהר. זאת הגדרה. צריך להבין מה ההבדל בין זהירות לבין פחד. יפה מאוד, אני רואה שיש לי פה יהודי שכבר למד את הדברים, הוא אומר שפחד הוא רגש וזהירות היא חוכמה. הייתי אומר לו, פחד הוא רגש שנובע מדמיון וזהירות היא חוכמה. אתה מאוד קרוב, כן? כמעט, רק נדייק קצת את הדברים כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. כשאדם מסילת ישרים מדבר על זה, ואנחנו לומדים עכשיו על פי הרב קוק, כשאדם בא למציאות מסוכנת, אפילו לא מסוכנת, בן אדם בא ואומר, אוי, קיבלתי דוח מהבנק ויש לי, אני קרוב לאפס. צריך לפחד? לא. מה קרה? לא נורא. צריך להיזהר מה מוציאים, מה לא מוציאים, איזה, כמה מוציאים, מה לעשות, אולי נצטרך לקחת איזה הלוואה. בינתיים, ברוך השם, לא קרה אסון, אני אפילו לא במינוס. יש אומרים שאסור לקחת, להיות בבנק במצב של גירעון, תשלומי. אבל זה נושא אחר. לא ניכנס עכשיו לכלכלה. הנושא היסודי של זהירות, זה אומר שאדם יש לו עיניים בראש, בין אם הם עיניים של ראייה כפשוטו, בין אם הם עיניים של הבנה, הסתכלות, תכנון, אדם צריך לחשוב. אסור לאדם לבוא ולומר, אני אכנס למצב מסוכן והקדוש ברוך הוא ישמור עליי. זה כתוב בעריכות, גם בעין היה בדברי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אסור לאדם להיכנס למקום סכנה בלי חשבון ולהגיד שיש לו מידת הביטחון. זאת לא מידת הביטחון, כותב הרב קוק. זה עד הרבה. הוא מזלזל במצוות הקדוש ברוך הוא, וזה לא מוסיף לו קרבה לקדוש ברוך הוא, אלא מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. יש מצווה, חובה, הנהגה תורנית, להיזהר. מה זה לפחד? לפחד פירוש הדבר, שהאדם נכנס למצב רגשי, שבו מה שקובע את התנהגותו, זה לא החשבון, הראייה המפוקחת, מה יכול לקרות ומה כדאי שאני אעשה כדי להיזהר, אלא אולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואולי יהיה כך, ואני... אוי, אני בפניקה. אפילו אם זה לא מגיע לרמה כזאת של פניקה, פחד הוא דבר שלילי. מסביר לנו הרב קוק בעריכות, תסתכלו במקור השני, הפחד הנפרז, הפחד המוגזם, כמובן, כאן הוא משתמש לא בפחד מול זהירות, אלא בפחד מוגזם מול פחד זהיר, שזה זהירות. הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. גם בעלי חיים שהם מפחדים, זה יכול להרוס להם את החיים. יש על זה מחקרים ודוגמאות. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. דומה לפחד. הפחד זה דבר שלילי ביותר. זה הורס את החיים. זה לא, שוב, זה לא סותר את הזהירות. זה לא אומר, בן אדם אומר, אני לא רוצה לפחד, אני ארוץ קדימה. לא, תיזהר, אל תפחד. הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ארוך ממה שהם. זה כוח הדמיון. אתה אומר, אולי יקרה כך, ואולי יקרה כך, ואולי יקרה כך, ראינו, ושוב נחזור על זה עוד רגע, דוגמה לזה, בדברי חז"ל. ולכן הוא גם מאפיל את זוהר כל הטובות. האדם שמפחד לא רואה את הטוב, הוא רואה רק את השלילה. בחטיבתו אשר יחתור מתחת לאושיותיהן להגזים, ששם צפונה רעה, תחת הטוב הגלוי. אתה אומר שזה טוב, לא, זה לא טוב. לך תדע מה יקרה פה ומה יקרה שם, וזה, כך הדמיון פועל. ראינו לפני, מי שזוכר, לפני שני שיעורים, לפני שלושה שבועות, דוגמה לגבי העניין של הנחה, שבן אדם חושב שהוא משחרר את כוחות הנפש, כן, הוא משחרר אותם, הוא משחרר את הדמיון לפעול, והדמיון מסוגל להגדיל את השלילה בצורה אינסופית. ממש בלי גבולות. צריך לעצור אותו, להכניס את הדמיון למקומו הנכון, האמיתי, בשליטת השכל, ואחרת החיים אינם חיים. מקור, כל חולשה, וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. זה מדהים. מה? אושיותיהן זה יסודותיהן. מילה עברית טובה מהתנך. על כל פנים, נחזור לעניין. אם, רגע, אם האדם מפחד, זה מביא לו לחולשות. חולשות, אדם אומר, אני מפחד שאני אקשל. הפוך. אתה תקשל בגלל שאתה מפחד. בין אם זה בתחום החומרי, בין מבחינה גופנית. פחד גורם לחולשה גופנית. פחד גורם לחולשה מוסרית. פחד גורם לחולשה שכלית. הפחד משתלט על השכל, ובן אדם כבר לא חושב בצורה אמיתית. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו, שמה ינזק. שמה יביא על הבראה, לא יאכל כפרה. מה יקרה אם כך וכך? אז אני לא אעשה כלום. זה התגובה לפחד. עד שהוא עושה לחלש הוא מלא רפיון, עד שמעצלות ואפס מעשה, הוא נופל בכל רע. וזה מה שממשיך הרב קוק, נחזור על הציטוט הראשון, יותר, סוף השורה הראשונה, יותר שהוא פוחד, כמה שהוא פוחד יותר, הוא נופל. וכשהוא מתפחד מעצם הפחד, בא לו המכשול. על כן צריך הוא להתגבר בשכל לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. זאת הבעיה הגדולה של הפחד. הכלל שפה בציטוט הראשון הוא הכלל הכי גדול לדעת מתי כן ומתי לא, וזה לחלק בין פחד לזהירות. אם אתה זהיר בשכל, אתה מפעיל קודם את השכל, מתגבר בשכל על הרגש ועל הדמיון, וזה לפעמים עבודה קשה, אבל זה אפשרי, ואתה נזהר ממה שצריך להיזהר מבחינה שכלית, זה זהירות, זה לא פחד. ברגע שאתה נותן לרגש להשתלט, אז יש לנו לזה דוגמאות. הרי למה יצאו בזמנו מלבנון יציאה חפוזה? כי באו אמהות ואמרו, אנחנו מפחדות, מה יקרה לבן שלנו? לא מנהלים מדינה על מה, על פי מה שיקרה לבן שלנו. ומי אומר שיקרה משהו לבן שלכם? בן שלכם חייל, קיבל הכשרה צבאית, אולי לא יהיה קרב, אולי יהיה קרב ואנחנו ננצח ולא תהיה נעבידות, ואולי תהיה נעבידות וזה לא יהיה הבן שלכם, טוב, נכון, כל עבידה זה דבר, ומי אומר שבגלל שחסר חלילה תהיה עבידה צריך להימנע מפעולה, בדיוק הפוך.
אבל זה עניין שאנחנו לא יודעים להבחן בין לפעמים, ברגע שאנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים מה הדמיון,
אתה אומר שברגע שמתבלבלים לא יודעים מה זה דמיון ומה לא דמיון, אני מסכים איתך שיש בעיה, ולכן אני נותן עכשיו, שורה לא קצרה של שיעורים על נושא הדמיון. אז תישאר איתי, תחזור על השיעורים הקודמים, תמשיך איתי בעזרת השם לשיעורים הבאים, אנחנו נלמד על נושא הדמיון, איך לשים אותו בגבולו. כן. אבל, פה אנחנו מביאים דוגמה, והדוגמה הזאת היא פשוטה מאוד. כי אתה תבוא לתושבי הדרום היום, ותגיד להם מה זה זהירות ומה זה פחד, פשוט מאוד. זהירות, יש הוראות של פיקוד העורף, צריך לעשות כך וכך. פחד, זה אומר, אוי, מה יהיה? מה יקרה? מי אומר? אולי ייפול, אולי לא ייפול, אני לא יכול, אני לא זה, אני אפילו בבית, אני יושב לי בחדר ממוגן ואני רועד מפחד. זה פחד. וזה פחד משתק, וזה פחד מזיק, וזה גורם נזק גדול לאישיות, ואפילו נזק לבריאות. ולכן צריך להתגבר על הפחד הדמיוני, ולהיות במצב שנזהרים, נכון? ודאי. יש הוראות, להיות רק במקומות כאלה וכאלה, לא לצאת אלה לדבר דברים נצרכים, אז אנחנו פועלים לפי הוראות. כן.
רציתי לשאול, אני זוכר שאז שרצו לצאת מלבנון, זה היה בעקבות זה שאנחנו היינו בעצם במגננה, שפחדנו בעצם כל האנשים, אז היינו במגננה, ולכן אני חושב כולה
אנשים. זה שייך מאוד לנושא של המאמר חז"ל שאני הבאתי לכם בדף השני. מספרים חז"ל על סיפור שהיה. ראינו את זה בשיעור הקודם, בואו נחזור על זה בזריזות כדי שזה ידגיש לנו את העניין. אומרים חז"ל, היה מעשה שהייתה תקופה של גזירה, אולי תקופת היוונים, חז"ל לא מפרטים לנו, הייתה גזירה שהיו צריכים ללכת להתחבא. תחילת תקופת החשמונאים, באמת לפני שהתחילו במרידה נגד היוונים, אנשים שרצו לקיים מצוות יצאו למדבר והתחבאו. מספרת הגמרא, אמר שמואל, שלפי הגזרה היו. אני קורא את הגמרא. אנשים היו שלפים, אומר רש"י מלשון נשמתים, בורחים. אנשים ברחו מהגזרות. והיו נכבאים במערות. ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. אסור לצאת שמא יראו האויבים, שמישהו יוצא, יגלו את כל המערה. נהפך סנדלו של אחד מהם, וראו עקבות על האדמה, כאילו מישהו יצא, כסבורים הם, אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם? תשמעו, שימו לב מה הפחד עושה. זה בדיוק הדוגמה. בא בן אדם ואומר, רגע, מישהו יצא. טוב, מישהו יצא. אולי כדאי שנפנה בצורה מסודרת את המערה, נלך להתחבא במערות אחרות, אולי כבר גילו את המערה הזאת, בואו, נארגן פינוי מהיר. לא. אמרו, בטוח שראו אותו, עכשיו באים עליהם, מיד, הנה הם כבר פה, צריך לרוץ. פאניקה. רצים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זה חמור מאוד.
אז איך בן אדם שהוא בלחץ באותו זמן משתלט על הרגש?
אדם חייב להשתלט על הרגש גם בשעת לחץ אם הוא לא רוצה למות. זה בדיוק מה שאומרים לנו פה חז"ל. אתה נמצא במצב של לחץ, מה אתה רוצה? מה פירוש לחץ? אתה לא רוצה להיהרג. אתה לא רוצה להיהרג, תשתלט על הפחד. כי אחרת בטוח שתיאבק. כן.
יש לי מבין מה שהרב אומר כאן, זה עניין של זמן, כמה שאתה יותר מהר משתלט עם החוכמה, עם הספר, הפחד יותר טוב, כאשר פתאום אתה מסתכל על פחד אש, הכדורים עוברים עליך, הוא יוצא אליך, כלב נושם, מתחיל לקפוץ, זה טבעי שהשניות, בדקה הראשונה אתה קצת אחרת.
יפה מאוד. אתה אומר פה נקודה שהיא גם כן חשובה לזכור. הפחד הוא רגש שיש בו צד טבעי. כלומר, אדם פתאום נתקל במצב מפחיד, הפחד יתחיל לפעול. אתה אומר בצדק, כמה שיותר מהר שהוא ישתלט על הפחד הזה, הוא במצב יותר טוב. יש לו יותר סיכוי להינצל. עכשיו, יש מצבים אבל שהפחד בכלל לא מגיע פתאום. חייל שעומד לצאת לקרב, יש לו זמן להתכונן. כן? יהודי שהיום תושב בבאר שבע, לא לדבר על סלבות או אשקלון וכדומה. אז הוא נמצא בתוך מצב שמתמשך כרגע. בעזרת השם שיגמר מהר, אבל כרגע זה מתמשך. יש לו זמן לטפל בדברים. זה לא פחד פתאום. נכון. אם נכנסים לקרב עם כל ההכנות, ופתאום הכדורים מתחילים לעוף, אתה כמעט חוטף כדור. טוב, אז זה מפחיד. שוב, צריך להשתלט על הפחד. אנחנו לא אומרים להתעלם. אנחנו אומרים להשתלט. יש הבדל גדול. מה קרה לנו במצבים, כמו שחזל מתארים, מה קרה לנו במצבים שהיו בזמננו, שעם ישראל מתחיל לברוח? מה פירוש לברוח? לא ברחנו בקרב, לא, ברוך השם שבקרב לא ברחנו, כמעט אף פעם לא קרה שצהל ברח בקרב, אבל ברחנו מהמערכה בגלל פחד. זה מציאות חברתית. איך הדבר הזה קורה? אז ראינו בשיעור הקודם את דברי הרב קוק על הגמרא שקראנו עכשיו, שהוא אומר שמקור הנפילה, אני קורא שוב בפנים, בעוד ח' ואין היה, מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח, עזיבת השכל וההשתקעות הדמיונית. אמרנו שאדם נותן לדמיון להשתולל כשהוא לא פועל על פי השכל. אבל למה הוא לא פועל על פי השכל? כי הוא עזב את האידיאלים. הרוח של האידיאלים שבא במצב אמיתי בעם ישראל מתוך התורה, אפילו לפעמים אידיאלים שהם לא לגמרי תורניים, כמו האידיאלים של הציונות וכדומה, שרוצים את ארץ ישראל ואת עם ישראל, גם כן מביאים לתועלת במצבים כאלה. כשהרוח מתמוטטת, עוזבים את השכל ונמשוקעים בדמיונות, ואז אומר הרב קוק, זה מה שכתוב בפסוק, זנח ישראל טוב, טוב, אין טוב אלא תורה, אויב ירדפו. עכשיו האויב עודף, אתה בורח. למה? כי הדמיון משקיע את האדם ואת האומה בחורו, בתוך חור קטן של פחד. זה מפחד אפילו להציץ החוץ, השם הוא יחטוף איזו מכה. זה מצב מסוכן, זה מצב שגורם להתמוטטות, זה מצב שגורם לדמיון להשתולל ולהגיד עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, והוא בכלל לא רואה את הדברים הטובים, וזה מצב שגורם לנזק הרבה יותר גדול מאשר אם היו מתמודדים בצורה שכלית עם הפחדים, עם הדברים שגורמים לפחדים. זה ראינו בשיעור הקודם. יש לזה המשך. וזה הבאתי לכם הפעם. ממשיכה הגמרא, תתחילו בדף שקראתי ממנו עכשיו, רבי אלעאי, בחזרה בגמרא, רבי אלעאי בר אלעזר אומר, במערה היו יושבים. גם קודם אמרו שהיו במערה. אבל יש פה הבדל קטן. לא שחשבו שיצא מישהו, המשך בדף שכבר התחלנו לקרוא, בצד ימין, יש פה, המשכתי את הציטוט, את הצילום מהעין היה, במערה היו יושבים ושמעו קול מעל גבי המערה. ושוב, כי סבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והגו זה את זה יותר ממה שהגו בהם אויבים. הדוגמה בדיוק, הדוגמה פה יותר קיצונית, כי פה אין להם אפילו עדות כאילו שמישהו יצא, אלא הם יושבים להם לכל הבטוחים בתוך מערה ושומעים קול. אז מה, שמעתם קול? אתם מוחבאים. מה גורם לבעיה? כותב הרב קוק, תסתכלו בדף, הדמיון לא לבד שיפעול רעה במאורע פרטי, במקום שהמצב בפרטיותו מכשיר את כלכלתו. כלומר, במקום הקודם היה לנו כאילו משהו, משהו להרכז בו. ומזה הדמיון הגדיל את זה וניפח את כל הבלון הזה. אבל פה הוא עושה את הרושם הרע שלו על כל מהלך החיים. מרחיק את האדם מקישור הגון וקשר עם העולם הגדול והרחב. איך רואים את זה? שימו לב שעכשיו כשמספרים את הסיפור, חסרות כמה מילים. בפעם הקודמת שסיפרו את הסיפור, אמרו, האנשים האלה היו שלפי גזירה. כלומר, התחבאו בגלל הגזירה. אז יש סיבה שמתחבאים. פה זה לא כתוב. אז מה, הם סתם בתוך מערה? מערב קוק זה לא סתם. לא רק מפני פחד אויב, הדורש מחבוא לשעתו הוא בא במערה, סוגרת בעדו את האור העליון הבהיר המאיר את כל העולם כולו בכבודו. למה הוא במערה? מצד עצם טשטוש החיים והשנאת האור שהדמיון הרע מטביע בנפש תכונה קבועה לשבת במערה. כלומר, כשהדמיון משתולל, האדם כאילו חי במערה. הדמיון סוגר אליו. הדמיון כבר מונע ממנו בכלל לראות את האמת. אתם תשמעו לפעמים אנשים מדברים או כותבים בכלי התקשורת למיניהם. מדברים על מציאות, אומרים, איזה מציאות? מה פתאום? אין מציאות כזאת. צריך להתחיל לדבר עם החמאס. כל מי שיראה, רבי גאון הביא לנו פעם, אפשר להשיג את זה, את העקרונות של החמאס, הם מודפסים. יש עקרונות רשמיים של תנועת החמאס. הם כותבים שם בעקרונות האלה שכל ארץ ישראל וכל האזור מסביב זו אדמה ערבית קדושה. שאסור לתת אף שעל של האדמה הזאת למישהו אחר. אז על מה אתם מדברים איתם? איך למות? מה? איפה המציאות? אדם ממציא מציאות דמיונית, ואז הוא נמצא עמוק בתוך מערה, הוא נמצא בתוך המציאות הזאת. הוא מפחד. אז הוא נמצא בתוך מציאות הפחד. הוא אפילו לא רואה את הדרך לצאת החוצה. והדברים האלה מסוכנים מאוד. והם מוכרים, דרך אגב, כל הפסיכולוג שטיפר במצבי לחץ באנשים שנמצאים תחת חרדות, תחת הפגזות וכדומה, יכול לתאר לכם שיש אנשים, ברוך השם, בעם ישראל הם מעטים, אבל יש אנשים במצב לא בריא, שכבר הפחד הזה משתלט להם על כל החיים, הם לא רואים כלום. רואים רק את המסגרת שנוצרה על ידי הפחד. זה אדם שחי בתוך מערה, במצב קיצוני. יש מצבים יותר קלים. שהמדינה מסתכלת. המדינה נמצאת בתוך מערה. מה זה בתוך מערה? חייבים לצאת. כבר מין לחץ כזה. לא, מה טוב לעשות, מה כדאי לעשות, מה יביא לנו הכי הרבה תועלת. אלא רק דחף לברוח. זה נקרא שנמצאים בתוך מערה. כן, נתניה.
רציתי לשאול, יכול להיות שהרצון שלנו לדבר עם החמאס יכול לנבוע מכך שבעצם הראה אצלנו ויתור על ערכים, ומתוך זה אנחנו מאמינים שגם הערכים שלהם יכולים להשתנות.
יפה מאוד. אני צריך לחזור על הדברים, תמיד אומרים ש... באינטרנט האנשים לא שומעים את השאלות, והשאלה שלך היא מצוינת. אתה אומר כך, האם יכול להיות שאנשים חושבים שהחמאס יוותר על הערכים שלו כי אנחנו ויתרנו על הערכים שלנו? לא, אז אם אנחנו מסוגלים אז גם הם מסוגלים. העניין קצת יותר מורכב מזה. מה פירוש שאנחנו ויתרנו על הערכים? חלק גדול מהחברה הישראלית היום גדלה במציאות של תרבות מערבית, שהיא בנויה על התרבות היוונית שנלחמנו נגדה בחנוכה, ששם אין ערכים בצורה מהותית. זה לא רק ויתור, יש ויתור שבן אדם, יש, אני מכיר אנשים כאלה, שכשהיו צעירים הם אמרו, אני רוצה להשיג כך וכך וכך, ואחרי 10, 20, 30 שנה הם אומרים, טוב, נכשלנו, אי אפשר. מסכן בן אדם, חבל שהוא ויתר על הערכים שלו, אבל זה ממש ויתור. יש אנשים היום שבאים ואומרים, מה ערכים? זה ילדותי, זה הזוי, זה משיחיסטי, זה כל מיני דברים. אין ערכים. אין ערכים מוחלטים. יש לי את הדעות האישיות שלי, האמת שלי קוראים לזה. כאילו שאמת היא דבר סובייקטיבי. אמת היא דבר אובייקטיבי. לא סובייקטיבי. אין אמת סובייקטיבית. אמת סובייקטיבית היא לא אמת. יש רגשות סובייקטיביים, אבל בעולם המערבי אין אובייקטיבי, אין דברים מוחלטים, אין ערכים מוחלטים, כמעט. יש פה ושם כמה שאריות, אבל באופן כללי בעולם היום, המערבי, הפוסט-מודרני במיוחד, אין ערכים. ולכן, קשה לאדם שגדל, שמילדות ספג את המצב הזה שאין ערכים, זה לא רק שהוא חושב שהשני יוותר, אלא הוא לא מבין בכלל מה זה בן אדם שפועל לפי ערכים. אתה ידידי, אתה יושב היום ולומד במכון מאיר. אתה חי לפי ערכים. תדע לך שאתה נחשב משונה ביותר בעיני הרבה מאחינו בני ישראל שגרים פה במדינה. אתה טיפוס הזוי. אדם משונה. אולי מיושן. אולי בכלל לא חכם במיוחד כנראה אם אתה חי בצורה כזאת. ואולי אפילו מסוכן. אבל הם בוודאי לא מבינים אותך. ובאותה מידה שהם לא מבינים אותך, הם לא מבינים גם מוסלמי שחי לפי ערכים דתיים. או שיש לו ערכים לאומיים כי הוא כבר מזמן אין לו לאומיות. לאח שלנו הנחמד והמסכן, אין לו לאומיות. ואם אין לו לאומיות, איך הוא יכול להבין ערבי שמוכן למסור את הנפש בעד הלאומיות שלו? אז לכן מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם דבר כזה שבאים האויבים שלנו עם עקרונות, ערכים שהם לא מוכנים לבטא עליהם בשום פנים ואופן. ונכון, היסוד של כל העניין הזה, אנחנו הרי מדברים כאן על התרבות המערבית, כשהרב קוק אומר, מה שקראנו לפני רגע, מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח, עזיבת השכל וההשתקעות הדמיונית, זה תיאור של התרבות המערבית. ושמה שקורה לעם ישראל, כשהוא נמשך אחרי התרבות הזאת, כשהוא מתחנך לפי התרבות הזאת. אז זה גורר למציאות כללית כפי שאמרנו שאדם יושב לו בתוך מערה. אבל בוודאי ובוודאי שנתנאל צודק שזה גורם למציאות שהוא לא מסוגל להבין בן אדם שחי ופועל לפי ערכים. וכשאתה לא מבין את האויב שאתה צריך להילחם נגדו, ולהילחם מלחמת הקיום כי הוא רוצה להרוג אותך, אז אתה במצב מאוד מאוד קשה. איך אפשר לנהל ככה מלחמה? עד שנותנים לך מכות ומכות ומכות, כמו שקרה לנו עכשיו, אתה מגיע להכרה, אין ברירה, צריך לתת לו מכות חזרה. ולפחות עם ישראל, גם חלקו עדיין בריא מאוד, ויש לו גם רגשות בריאים, והוא מבין, הנה, די, אי אפשר יותר. אבל ניהול המדיניות מאוד קשה במצב כזה שלא מבינים את האויב. והיו כבר מקרים ממש ממשיים, היהודי סיפר לי על תיאור של מסע ומתן שפעם התחילו מול הערבים, והערבים באו ואמרו, אנחנו יש לנו את הכבוד הלאומי שלנו. והמשלחת של מדינת ישראל לא ידע מה לענות לטיעון כזה. הם לא מבינים טענה כזאת. זה מצב מאוד חמור. זה מצב חמור גם שאין לנו את הכבוד הלאומי. זה מצב חמור שאנחנו לא יודעים אפילו לנהל מסע ומתן מול המדינה האויבת. לא תמיד צריך לנהל מסע ומתן, אבל כשאתה מנהל מסע ומתן בלי להבין את הצד השני, אתה במצב מאוד קשה. אבל עכשיו אנחנו מדברים, נחזור לעניין היסודי, שהוא מביא אותנו לעניין הפרטי. אמרנו שכשאדם שקוע בפחד, זה מביא אותו למציאות קשה. מה הוא צריך לעשות? אז נחזור למקור הראשון שהתחלנו לקרוא אותו. הפחדים, אני חוזר מההתחלה, הפחדים הם פתיות גמורה. אין לאדם לבחור כלל כי אם להיזהר. יותר שהוא פוחד הוא נופל, וכשהוא מתפחד מעצם הפחד בא לו המכשול, את כל הדברים האלה הסברנו. על כן צריך הוא להתגבר בשכל לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. איך מתגברים בשכל? סבל כאן מסביר לנו. כל ציורי הפחד הינם רק צבעים פזורים מציור גדול שצריך להשלימו. למה אתה מפחד? כי אתה אומר, יש פה דבר כזה ופה דבר כזה, אבל תראה את התמונה בכללותה, אז לא תפחד. רק תדע ממה להיזהר יותר. וכשממלאים אותו, משלימים את כל התמונה בצורה אמיתית ונכונה מהאידיאלים עד למציאות, בצורה מאוד פרקטית ומאוד ריאלית, אז הם מצטרפים לכולו להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד, הממלא את כל הנפש עוז וגבורה. במצב אמיתי אדם במקום להיכנס למערה של פחד, להיכשל בפחד, שהפחד מחליש אותו ומזיק לו, האדם יש לו גבורה. מה עושה לו הגבורה? בדיוק הפוך עם מה שהפחד עושה. הגבורה נותנת לו מבט נכון ואמיתי, הגבורה נותנת לו כוח לפעול, הגבורה נותנת לו גם יכולת לפעול, כי היא מצטרפת לשכל, והיא כוח ביצוע של השכל, ואז בן אדם פועל בצורה הכי טובה והכי אמיתית. כך צריך להיות. והמזיקים עצמם, יש ביטויים בחז"ל שיש מזיקים. קוראים לזה בדרך כלל שדים. מפחיד, משהו, אל טבעי. מי יודע מה יקרה, איפה הוא נמצא, לא רואים אותו, מה הוא יעשה לנו? המזיקים עצמם וכל צללי בלהותיהם, כל הפחדים, הם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזבים. פלא פלאים. אתה אומר, אני מפחד, יש משהו שאני לא יודע להתמודד איתו. תתמודד עם עצמך. תתמודד עם הנפש שלך. תשלוט בעצמך. איזהו גיבור הכובש את יצרו. תשלוט בעצמך שאתה תפעל לפי השכל. תפעל בגבורה ובהבנה ולא בפחד. ואז יקרה לך נס מבחינה רוחנית. כל השדים יהפכו למלאכים טובים שיעזרו לך לפעול. מה זה אומר? כי השדים האלה, הרב מסביר במקומות אחרים, הם נוצרים על ידי הכיוונים השליליים שלנו. ואם הכיוונים השליליים שלנו הופכים לכיוונים חיוביים, אז גם השדים האלה הופכים למלאכים טובים. זה לא איזה משהו מסתורי שהקדוש ברוך הוא... הקדוש ברוך הוא? כן, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אז הוא גם יצר את השדים. אז בן אדם שלא מבין, הוא אומר, פתאום, ייפול עליי מפה, ייפול עליי משם, מי יודע איזה שד, איזה משהו, נורא מבחין. לא, אדוני, כתוב בתורה, אם שמוע תשמע, אז יהיה טוב. מה בו שיהיה טוב? יש תאונות דרכים? נכון, יש תאונות דרכים. שהקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יסיים את החיים שלו. אבל יש תאונות דרכים. אבל אם אתה נוהג בזהירות, ואתה עושה את מה שצריך לעשות, רוב רובם של הפעמים אין תאונת דרכים. ומה שהקדוש ברוך הוא עושה זה שהוא הופך שוב את כל הפחדים, את כל הכוחות הרעים, הוא הופך לדברים שמועילים לך ועוזרים לך במקום להזיק לך. כן, את השאלה הקודמת. הרב קוק הוא גם קבליסט, מה שאתה אומר, הוא היה אחד מגדולי הרבנים המבינים ומעמיקים בלימוד הקבלה, שזה לימוד חלק של התורה שגדולי ישראל עוסקים. הוא היה גם מאוד מאוד ריאלי. הוא פעל בהרבה מאוד דברים במציאות בצורה ריאלית ביותר, וידאג לברר את המציאות בכל מקום שהיה צריך, ולכן הוא כאן מתמודד מול טיעון שכאילו בא מעולם הקבלה, שאנשים משתמשים בו, והוא מפחיד אותם, ואז הוא מזיק להם בעולם הריאלי, ואומר לנו, רבותיי, תדעו לכם, שאין נתק בין שני העולמות. אם אתה עושה בגלוי, על פי מה שאתה מצווה, לפי התורה והמצווה, אין לך מה לחשוש מכוחות מיסטיים נעלמים. מובן? אתה לא קבליסט. אני לפחות לא קבליסט. אני לא חכם גדול כמו הרב קוק, בכל העולמות הרוחניים, ואני לא יודע בדיוק מה יש שם. הרב קוק ידע. אומר לי הרב קוק, אדוני, אם אתה תפעל לפי מה שכתוב בתורה ובהלכה ועם שכל ישר ולא תיתן למידות רעות להשתלט, אני אומר לך, אומר הרב קוק, מתוך הכרת העולמות הרוחניים, שאתה לא צריך לחשוש שפתאום ייפול עליך משהו לא צפוי. כן? זה לא שיש איזשהו כוח שיכול חס וחלילה ללכת בניגוד לרצון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר שמי שעושה הוא בסדר, אז אתה בסדר. זה גם אדם בסדר יכול לחלות. למה הוא חולה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, אני שולח לך קושי מסוים בחיים, אתה תהיה חולה. אבל אין דבר מחוץ לשליטה האלוקית. אין כוחות מיסטיים שפתאום יכולים להפריע לתוכנית האלוקית בעולם. עד כדי כך אומר לנו הרב קוק, שאם אתה משתלט על עצמך מבפנים, אתה משתלט גם על הרבה מאוד כוחות שליליים, והם הופכים לכוחות טובים וחיוביים. כן, מה רצית לשאול? יפה מאוד, נכון.
השאלה שלי, משום מה, אני מנסה להפנות את זה גם למציאות, אני לא מכיר את זה בכלל מהמציאות. אני יכול לדמיין, נגיד, דבר כזה שאני, למשל, בן אדם מתגבר על הפחד, אז הפחד נעלם, ואז האנרגיה כאילו נעלמת. אני לא יכול לראות את זה שכאילו האנרגיה הופכת,
אני שומע, בוא נשמע רגע את אבי, ואז אני אגיב.
לדעתי, יש קושי מאוד גדול, כאילו, לרסק את הפחד הדמיוני הזה, אם אתה לא עושה ממנו, זה פעולה חיובית אחר כך.
טוב, אני שומע. נתנאל, אתה רצית להגיב?
כן, אני חושב שפשוט, אתה אמרת את זה לפני כמה זמן, שפשוט, הכוח שאתה משתמש בו למטרת דברים מסוימים, אם אתה לא תשתמש לו לדברים האלה, הוא יתפנה. לכן בפוטנציאל הוא פשוט כוח.
יפה. בסדר. אנחנו שמענו פה שלושה דברים. השאלה היא מה קורה, איך הכוחות הפנימיים שהם שליליים הופכים לטובה. כלומר, אנחנו כרגע לא עוסקים, אתה שואל לא על העולמות הרוחניים, אלא על הנפש שלנו. שאלה מאוד יפה. תראה, ניקח דוגמה, נמחיש את זה כך. בן אדם נמצא במצב מפחיד. יש דבר פשוט שנקרא, כולם היום מכירים את המונח המדעי, קוראים לזה אדרנלין. כלומר, הנפש עולה לטונים, כאילו הכוחות עולים לטונים יותר גבוהים, כי כשאדם נמצא במצב כזה, אז הקדוש ברוך הוא נתן משהו בגוף, שהוא משפיע גם על הנפש, שבן אדם יהיה מסוגל להגיב לכל מיני מצבי לחץ. כי לפעמים במצב לחץ אתה צריך להגיב הרבה יותר מהר והרבה יותר במרץ ובכוח מאשר במצבים רגילים. עכשיו, אם אדם מפחד, הכוחות האלה משמשים את הפחד. הוא יתחיל לצרוח, ניקח דוגמה קיצונית, הוא יתחיל לצרוח מרוב פאניקה, אז הוא מוציא את האנרגיות שלו בצריחות. הוא יתחיל להתרוצץ ככה בצורה לא הגיונית, אז הכוחות שלו יוצאים ככה. אבל אם הוא לוקח בחשבון בצורה אמיתית מה הוא צריך לעשות, אז הכוחות ישמשו לו לעשות הרבה יותר מהר והרבה יותר בצורה חזקה את הדברים שהוא צריך לעשות אותם. לפעמים, תראה, בן אדם צריך לשבת בממד, אז הוא לא צריך את האדרנלין, אולי גם שם הוא ישתמש בכוח שלו לחפש תעסוקה. אני יודע כבר, בן אדם רגיל, אני יודע מה, יש לו ילדים קטנים, הוא לוקח אותם החוצה, הוא מטייל וכו'. עכשיו הילדים קצת מפחדים אולי, כי הם קלטו משהו מההגשה הכללית. אז הוא ייקח אותם, ישיר איתם, ירקוד איתם, יעשה כל מיני דברים. אז הוא ישתמש בכוחות לדברים האלה. אבל יש לו את הכוחות הנוספים שהקדוש ברוך הוא נתן לו בצורה מאוד טבעית. והשאלה היא למה הוא משתמש בה. אז זה באמת מבחינת כוחות הנפש הפנימיים, זה הסבר לעניין הזה. אבל אני אגיד לך יותר מזה. יש מצבים, כפי שאמרנו, מצבים שבן אדם לא יכול לעשות כלום. לא, לא מדבר על שיתוק של הפחד, אלא הוא לא יכול להגיב. אדם שנמצא היום, יושב לו במקום אזרחי, בתפקיד אזרחי, לא בתפקיד, כן? הוא יושב, אני גר, נניח שהייתי גר בסדרות, ופתאום יש הפגזה, ואני יושב לי, ברוך השם, נניח שיש לי ממד, ואני יושב לי בממד, ומה אני יכול לעשות? אבל אם האדם חושב על המצב ומששותף בתקוות של עם ישראל, והוא אומר, אני נותן גיבוי לצבא הגנה לישראל, ואנחנו עכשיו במאבק על החיים שלנו, וגם אני חלק במאבק הזה שאני יושב פה ובוטח בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל, ואני מלא ביטחון, הוא מעמיק את האישיות שלו, והוא יכול להשיג מזה תוספת של כוח פנימי שבשום מצב אחר הוא לא יכול להגיע אליו.
זה לא כמו בישיבה מלא זמן, לא שהוא בא, הוא עובד כל היום.
כן, זה יהודי שעבר חוויה רוחנית שיכולה ממש להעלות אותו למדרגות חדשות. ואנשים יכולים לספר לכם על דברים כאלה. אלה מהחוויות הכי בונות והכי מעמיקות שיש. אז זה עוד צד למה שהרב קוק אומר כאן. כן, הרב אומר לנו דברים מאוד כלליים. המזיקים עצמם וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזרים. לא רק מסעדים ועוזרים, אלא המסמכים ומרחיבים את הדעת. ומציאות הרב והקלקול שבהם קלה לגמרי. כן, אין, זהו, די. סילקנו את הרע בזה שהתגברנו על הפחד, ומרץ החיים שבהם מתהפך לכוח מעודד באומץ קודש. הוא משתמש פה בלשון הפסוקים, ששון ושמחה ישיגו וחדוות השם מעוזכם. אם אדם עובד מתוך שמחה, לא מתוך פחד, אז זה המעוז שלו, זה הכוח שלו, זה החוזק שלו. ובאמת אפשר להתעלות במצבים כאלה בצורה מאוד מיוחדת. אחד הסודות שיש בכל הנושא שנקרא בלשון תורנית, נושא היסורים, אדם עובר קשיים ועובר כל מיני דברים, זה יכול להביא אותו למדרגות הרוחניות הכי גבוהות. אנחנו לא מבקשים את זה, כי אנחנו מבקשים שבכל זאת הקדוש ברוך הוא יחסוך לנו את היסורים האלה. אבל כשיש אותם צריך לדעת שאפשר להגיע מאוד מאוד גבוה בזכות היסורים האלה. רצית עוד לשאול? נכון. לא, לא שזה לא שייך, אלא ההשפעה. הרב קוק לא אומר פה שאין שדים, הוא אומר שהשפעת השדים היא לפי הפעולה הגלויה שלך. אם אתה שולט על הנפש שלך, השדים לא ישלטו עליך. ועד רבה, הכוחות שמנעים אותם, שגורמים להם, יהפכו לכוחות טובים. כלומר, אתה שולט על העולם. לא הם שולטים עליך. בתנאי שאתה שולט קודם על עצמך. זה כלל מאוד חשוב. רב קוק אומר את זה בכמה מקומות. יש כל מיני, הוא אומר את זה בעין היה, אני אתן לכם עוד מושג, יש אומרים, יש מושג עין הרע. אומר הרב קוק, למי, על מי עין הרע יכול להשפיע? מישהו חלש באישיות הפנימית שלו, והוא כל הזמן מסתכל מסביב, מה אומרים עליי? מה, איך אני אמצא חן בעיני אחרים? אדם שחלש אופי ומחפש השפעה חיצונית, אז ההשפעה החיצונית יכולה להשפיע עליו גם לרעה. כלומר, במידה שהאדם, כמו שאנחנו כל הזמן לומדים, מפעיל את כוחות הנפש שלו בצורה מכוונת, מהתורה, דרך השכל, משם הוא פועל עם הרגש ועם הרצון ועם הדמיון בצורה נכונה, אז אדם כזה, על ידי שהוא שולט על הפנים, הוא גם משפיע על החוץ. אדם שלא מטפל בנפש שלו, ונותן לכוחות לדמיון ולרגש לשלוט על השכל, אז באותה מידה שהוא לא שולט על עצמו, גם החוץ ישפיע לרעה עליו. בסדר? יפה. זה כלל מאוד מאוד חשוב, כל מה שאנחנו לומדים בתורת הנפש של הרב קוק זצ"ל. עכשיו, כל העניין הזה, אומר הרב קוק בהמשך הסוגיה שאנחנו ראינו אותה פה, יושבים במערה, היא משפיעה גם על ההשקפה, על האידיאולוגיה, על הרעיונות. כי החלק האחרון יש עוד צורה, מופע של הסיפור הזה, וזה נמצא לכם בדף, בצד ימין למטה. רמי בא יחזקאל אמר בבית המדרש היו יושבים. אומר, לא מצופר אפילו פה על אנשים שמוכבאים. הם יושבים בבית המדרש, במקום של תורה, אבל גם שם הם נותנים לדמיון להשפיע עליהם. זה דבר חמור מאוד. זה הכי מסוכן שיכול להיות. כי אם אדם לומד תורה לא בשכל, לא בהבנה, אלא בדמיונות, הוא יכול להפוך את הדברים הכי אמיתיים והכי טובים לדברים מזיקים. דוגמה, אמרנו קודם, יבוא בן אדם יגיד, אני למדתי שצריך מידת הביטחון. יש לי מידת הביטחון. אני אלך בחוץ, גם אם יש טילים, גם אם יש קסמים, יש לי מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. אדם כזה הופך את בית המדרש למקום של דמיונות, הופך את התורה לדבר, חס וחלילה, לדבר דמיוני, ואפילו אם, ואני מאחר שלא ייפול עליו טיל או קסם, אפילו ככה הוא יורד מבחינה רוחנית והוא מזיק לעצמו. גם מזיק לאחרים. כן, כן. עכשיו, לכבוד העניין הזה, אנחנו רוצים ללמוד דבר תורה ששייך באופן ישיר לכל מה שלמדנו עכשיו, אמנם לא מדברי הרב קוק, עד עכשיו אני בסדרה הזאת משתדל להביא את הדברים של הרב קוק, זה מה שאנחנו לומדים. אבל יש פה מקור חשוב מאוד, שצריך לדעת איך מתייחסים למלחמה בעם ישראל. וזה מקור מאוד יסודי בהלכה של הרמב״ם. אצל הרמב״ם יש הלכות מלחמות. יש בתורה הדרכה לגבי מלחמה. יש מלחמת מצווה ויש מלחמת רשות. אנחנו היום במלחמת מצווה. מלחמה להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. במלחמת רשות אומרת התורה שלפני שיוצאים למלחמה מכריזים שיש אנשים שיכולים ללכת הביתה. קודם כל שולחים הביתה את מי שנשא אישה, את מי שבנה בית, נטע כרם. ואחר כך באים ואומרים מי שירא ורך הלבב. והרמב״ם, כשהוא מגיע להלכה הזאת, הוא מרחיב מאוד, ולומדים מזה לא רק למלחמת רשות, אלא גם למלחמת מצווה. זה יש לכם בדף, בצד שמאל. האיש הירא ורך לבב כמשמעו שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. זה רק מלחמת רשות, מלחמת מצווה, כל אחד צריך שיהיה לו כוח. מה, איך ייתכן? תוקפים את עם ישראל ואין לך כוח לצאת למלחמה? לא בא בחשבון. אומר הרמב״ם, אבל גם על מלחמת רשות. עכשיו, כל הפחדנים הלכו הביתה. עכשיו יצאת למלחמה. פתאום אתה אומר, אבל בכל זאת אני מפחד. פתאום אני רואה, אני שומע, אני זה, זה מפחיד. אומר רמב״ם הלכה. מאחר, כלומר, אחרי שיכנס בקשרי המלחמה, מה קורה כשהוא נכנס כבר לקרב? ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. אדם אומר, אני עכשיו עושה מצווה, אני נלחם למען עם ישראל. אפילו במלחמת רשות. קל וחומר במלחמת מצווה. ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. זה נקרא לייחד שם שמיים. הוא מוסר את נפשו למען עם ישראל. וישים נפשו בחפו. אדם צריך להיות מוכן למות. שזה הוא יוצא למלחמה. ולא יירא ולא יפחד. אל תתחיל לפחד. אמנו, להיזהר, כן. להילחם בכל הכוח בזהירות, בצורה רצינית. לא, אל תלך להיות מתאבד. ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. אל תתחיל לחשוב מה יקרה פה, שם. אתה נותן לפחד להשתלט. מלחמה לא מנצחים ולא מנהלים בגלל שאדם יש לו אישה פה, שהיא יש לה בן שם, וזה לא ככה מנהלים מלחמות. אלא ימחה זיכרונם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. עכשיו אתה עסוק במלחמה, אתה חושב על איך לנצח במלחמה בצורה הטובה ביותר. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, אדם, חייל, יתחיל לחשוב איך, מה יהיה, מה יקרה. הוא מבהיל עצמו, כן, כך הוא מבהיל את עצמו. אדם כזה עובר בלא תעשה, הוא עובר על איסור של התורה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם. שלוש פעמים. יוצאים למלחמה, אסור לפחד. ולא עוד. לא רק שהוא עובר על איסור. לא, תגיד, מה אפשר לעשות? עובר על איסור? אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחד כלבבו. כלומר, אדם שמתחיל לפחד, הוא יפחיד אחרים. הוא יפיל אחרים, אפשר ככה להפיל את כולם, לאבד את הקרב, ואז הוא אשם בכולם. הוא אשם בכל מי שנהרג. והרי מפורש בקבלה, קבלה הכוונה היא דברי הנביאים, דברי נביאים הכתובים נקראים קבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. מה זה ארור מונע חרבו מדם? אתה יוצא למלחמה? מה אתה? פתאום, אתה נהיית מוסרי, לא רוצה להרוג. מי שעושה, זאת מלאכת השם. אתה עושה כאן תפקיד שהקדוש ברוך הוא שלח לעשות, תעשה את זה בצורה הטובה ביותר, אל תרמה, אל תחפף, כמו שאומרים היום. ולעומת זאת, כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד. כן? היום זה כולל במדינת ישראל גם האזרחים שיושבים בעורף, ומחזיקים מעמד בלי לפחד כמו שלמדנו, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, לא ימצא נזק ולא תגיעה הוראה. מה זה? הוא יוצא לקרב. אין הכוונה שהוא לא ייפצע ולא יערק. אלא הכוונה היא מבחינה רוחנית, תדע לך שיש לך זכות כזאת עצומה, שיבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. אתה הולך להילחם למען עם ישראל, בלי פחד אתה צדיק גמור. שנאמר, פסוק, לגבי דוד המלך, שעוד לפני שהוא מלך, פוגש את אביגייל, ואביגייל, אומרים חז"ל, הייתה נביאה, ואומרת לו, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, למה? כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לא תימצא בך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, שזה העולם הבא. זה ההבטחה שהתורה מבטיחה למי שעומד במלחמה בלי פחד, בגבורה, במסירות נפש, ודאי שזה נכון לגבי כל החיילים, ודאי שהיום, כפי שאמרנו, גם העורף שותף בעניין הזה, לכן צריך באמת ללמוד את הדברים האלה, להתגבר על הפחדים, לעמוד בגבורה במשימות של עם ישראל, פסק הלכה ברמב״ם. ושיהיה בהצלחה לכולם, לכל אחד ואחד בעורף, לכל הלוחמים ולכל עם ישראל.